ברוכים הבאים ובוקר טוב לעוד שבוע טוב, לעוד שבוע של שידורי קשת. שיעורי התורה של ישיבת הר עציון, היום יום ראשון, והיום אנחנו שומעים שיעור מפי הרב יעקב מידן על נגילת איכה. אחרי השיעור יהיה לנו כרגיל שיעור קצר בהלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון. עכשיו הרב מידן, מגילת איכה.
שלום לכם. אנחנו מתחילים עכשיו את השיעור השישי שלנו במגילת איכה. בשיעור הקודם עסקנו בסופו בקינה הרביעית, והגענו לפסוק כף, האומר רוח הפעין ומשיח השם נלכד בשחית אותם. ראינו במידה רבה את כל הטיבה של הקינה תלויה בפסוק הזה, בשאלה מי הוא רוח הפעין ומשיח השם. שהרי תפיסת חז"ל ברוב מדרשיהם הייתה שרוח הפעין ומשיח השם הוא יושיהו, וממילא טענו שהקינה איכה יועם זהב מתייחסת אליו, והיא חלק מהפסוק ויקונן ירמיהו על יושיהו ואינם כתובים על הקינות. אנחנו טענו, הקינה עוסקת בעיקר ברעב, והאבן עזרא אכן טען שהקינה נאמרה בזמן המצור, והמצור היה בשנה התשיעית לצדקיהו, ממילא רוח הפעין ומשיח השם הוא צדקיהו המלך. זה דבר שכמובן דורש ראייה, שהרי צדקיהו נאמר עליו היה עשרה בעיני השם, וגם היה מלך אביון, מלך שהיה אחרי גלות יהויכין ותחת שיעבוד נבוכדנצר. מה שייך לומר עליו רוח השם משיח השם, רוח הפעין ומשיח השם נלכד בשחיתותם. ועדיין אנחנו ניסינו להוכיח מהפסוקים בירמיהו, ובעיקר בפרק כ"ב כ"ג ניסינו להוכיח שצדקיהו נקרא בביטויים המקבילים למשיח, ונקרא את הפסוקים בנבואת הרועים בפרק כ"ג. הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי לדוד צמח צדיק, ומלך מלך וישכיל ועשה משפט וצדקה בארץ, וימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו אדוני צדקנו, שם שרומז על צדקיהו. שם נאמר, לא יעבר אותך ישם אשר אלה בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ישם אשר אלה וכולי בני ישראל מארץ צפונה. ראינו שהנבואה כולה, נבואת בית מלך יהודה, דיברה על כל המלכים שקדמו לו, יושיהו, יואחז, יהויקים, יהויכין, והנה כאן מדובר על צדקיהו, וכאמור השם צדקנו, שם שרומז על שמו. צדקיהו, אם כן, על פי דברינו, הוא רוח הפעין ומשיח השם, שנלכד בשחיתותם, והנבואה מתייחסת לימיו, והקינה הרביעית מתייחסת לימיו, הקינה מתייחסת בעיקר כאמור לרעב הגדול שהיה במצור החל משנת 9 לצדקיהו. ועדיין נותרנו עם השאלה איך ניתן לקרוא לצדקיהו משיח השם, כאשר כבר הגזרה נגזרה, וכבר בימי בפרק קפה מופיע לנו שבשנת 4 ליהויקים נגזרה הגזרה שנבוכדנצר יביא את החורבן. בפרק כ"ז מצאנו שהגזרה הזאת קלה יותר, ורק שיהיו משועבדים לנבוכדנצר. ושוב נקרא את הפסוק שנאמר שם, פרק כ"ז פסוק י"ב, וצדקיה מלך יהודה דיברתי ככל הדברים האלה לאמור, הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל ויחיו, ועבדו אותו ועמו ויחיו. למה תמותו אתה ועמך בחגר וברב ודבר, כאשר דיבר אדוני אל הגוי אשר לא יעבוד את מלך בבל. תקופתו של צדקיהו, כמו שמופיע בהמשך הנבואה, כלי בית השם העיקריים כבר ירדו לבבל, ואנחנו יודעים ממסורת חז"ל שאהרון כבר נגנז. איך אפשר להגדיר את צדקיהו במצב הזה כרוח הפינו משיח השם? אבל כנראה שאפשר. ועד כמה שמדובר על ידי ירמיהו, מי השנה הרביעית ליהויקים, שקדמה כאמור לצדקיהו, למרות שמדובר על חורבן, וקראנו את הפסוקים בפרק כ"ה, שמתארים חורבן אפילו קשה, וכך נאמר שם, בנבואת כוס יין החמה, ישולח ולקחתי את כל משפחות צפון ונאום אדוני ואל נבוכדנצר מלך בבל עבדי ואביותים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים אלה סביב והחרמתים וסבתים לשמה ולשריקה ולחורבות עולם והעבדים מהם כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל רחיים ואורנר הייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה ועבדו הגויים אלה את מלך בבל 70 שנה. עדיין כאמור ניתן להקל את הגזירה, וכמו שנאמר כאן בפסוק שלנו באיכה פרק ד' פסוק כף, רוח אפינו משיח השם נולד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. כלומר גם תחת עולו של מלך זר ונגזר עולו של מלך בבל 70 שנה על העם עם כל הגזרות הקשות, ייתכן שמלך יהיה רוח אפינו משיח השם ויהיה תחת המלך הזר. ודאי שמדובר על משיחיות בזעיר אנפין. ודאי שמדובר על דבר קטן ועל ציפייה למה שיקרה אחרי 70 שנה שהשם יפקוד על מלך בבל את אבונו. אבל עדיין מדובר על משיח השם. וזה מעין מה שמצאנו גם בבית שני. אם נקרא לומר את הנבואה בחגי, נתחיל ממנה, נעבור אחר כך למה שנאמר על ידי בן דורו של חגי, הלא הוא זכריה, אבל בחגי אני קורא את הפסוקים, פרק ב' פסוק כף, ויהי דבר אדוני שנית אל חגי ב-24 לחודש לאמור. דבר 24 לכסלב, שנת 2 לדריאבש. אמור לזרובבל פחת יהודה לאמור, אני מרעיש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוסך ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירתו סוסים ורוכביהם, איש בחרב אחיו. ביום ההוא נאום אדוני צבאות הכחכה זרובבל בן שאלתיאל עבדי, נאום אדוני ושמתיך ככותם כי לך בחרתי, נאום אדוני צבאות. עונה חלק מן הפרשים, הסבירו את הדברים האלה גם רש"י, על מלכות בית חשמונאי, אבל מדובר כאן על זרובבל, מלכות בית חשמונאי גם לא הייתה מזרעו של זרובבל, הייתה מזרע הכהנים, זרובבל הוא בן פדיה, בן שאלתיאל, בן אסיר, בן יחוניה, כלומר מזרע מלכות יהודה. בהחלט ייתכן שמדובר על 9 המרידות שפרצו בשנת 2 לדריאבש בכל רחבי הממלכה, ושאפשרו את בניין הבית השני תחת החסות הפרסית מדית, למרות שהיו מכתבי מלשינות ולמרות שהדברים האלה נעשו בלא רישיון, הבית נבנה בלא רישיון, רק שדריאבש היה עסוק בכל המרידות שמסביב, מה שנאמר כאן, והפכתי מרכבה ורוקביה וירדו סוסים ברוקביהם, וכך ניתן היה לבנות את הבית השני, והבית השני אכן נחנך בשנת 6 לדריאבש. ואנחנו רואים שזרובבל נקרא כאן חותמו של הקדוש ברוך הוא, והדברים שמובטחים לו הם מבטחות של משיחיות, למרות שהם בחוות יהודה, הייתה פסיק קטן תחת פיקוחה של האימפריה הגדולה, האימפריה הפרסית. וסביב העניין הזה, ממש סביב הנבואה הזאת, אומר גם זכריה הנביא, ממש בתקופה הזאת, אני קורא בזכריה פרק ד' פסוק ו' ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני לזרובבל לאמור, לא בחי ולא בכוח כי ברוכי אמר אדוני צבאות, מיתר הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה תשועות חטא חן לה, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ידי זרובבל יסדו הבית הזה וידיו תבצר לה, וידעת כי אדוני צבאות שלחני עליכם. לפני כן הוא אומר לי יהושע, שמענה יהושע הכהן הגדול, פרק ג' פסוק ח', שמענה יהושע הכהן הגדול, אתה ואיך יושבים לפניך, כי אנשי מופת אינם המה, כי הנה אני מביא את עבדי צמח, כוונתו לזרובבל, והוא נקרא ממש כמו צדקיהו צמח, והוא מופיע כאן כמשיח השם. בפרק ו', הוא אומר על כך, פרק ו' פסוק י' ב', ואמרת אליו לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, הנה איש צבח שמו ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל אדוני, והוא יבנה את היכל אדוני, והוא יישא עוד וישב ומשל על כיסאו, והיה כהן על כיסאו, ועצת שלום תהיה בין שניהם. הוא מתאר כאן את כיסאו של זרובבל, למרות שהכל היה תחת האימפריה הפרסית. גם תחת האימפריה הבבלית. ניתן היה להקים ממלכה שבראשה עומד משיח, כמובן, ודאי לא משיח כמו שמתאר הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, משיח מזער אנפין שנמצא משועבד לממלכה גדולה, אבל עדיין ניתן לקרוא לו משיח, וניתן לראות בו את מי שתחתיו ישראל נושאים. בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבדך. המון יהודים בזמן הרעות הגדולות שהיו בתקופת יהויקים ברחו מן הארץ לארצות שכנות. יכלו לבוא בחזרה, כמו שקרה אחרי החורבן, מאדום, מואב, עמון, לשקם את הארץ, לשקם את ירושלים. המקדש עדיין היה, ניתן היה, ביחסים טובים עם בבל, ניתן היה לבנות כאן ממלכה, לא במצבה הטוב, אבל בהחלט ממלכה שניתן לקרוא לראשה, רוח אפינו משיח השם, שבצילו נחיה בגויים, גם אם לא מדובר על מלכות ישראל העצמאית במלוא מובנה, כמו שאנחנו מצפים באידיאל הגדול, כפי שמתאר לנו הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, זה יכול להיות רוח אפינו משיח השם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. אמרנו שאלה אחרת, איך צדקיהו נקרא רוח אפינו משיח השם, או איך צדקיהו נקרא והקימותי לדוד צמח צדיק ועשה משפט ותקע בארץ, כשנאמר עליו היה עשרה בעיני השם. נראה לנו שבאמת השנים הראשונות של צדקיהו הנביא ראה בו באמת משיח במלוא מובן המילה, וראה את מלכות ישראל יוצאת ממנו. זה היה עד השנה הרביעית, עד השנה שבה הוא אומר לו את הנבואה, הביאו את צמריכם בעול מלך בבל ועבדו אותו ועמו וחיו. סביב מה שאמר שם, ירמיהו אמר דברים הפוכים, יריבו של ירמיהו, הלא הוא נביא השקר חנניה בן עזור. וכך נאמר שם בהמשך, פרק כ"ח, והיא בשנה ההיא בראשית מולכת צדקיה מלך יהודה, בשנה הרביעית בחודש החמישי, אמר לה חנניה ונזום הנביא אשר מגבעון בבית אדוני לעיני הכהנים וכולם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, שברתי את עול מלך בבל. אחר כך באמת, כשירמיהו אומר את נבואתו לצדקיהו, שיביא את צווארו בעול מלך בבל, הוא לוקח על צווארו את המסורות והמוטות, וכך נאמר בהמשך הנבואה, נבואת השקר של חנניה ונזום, פרק כ"ח פסוק י', ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צוואר ירמיה הנביא וישברהו. ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמור, כה אמר אדוני ככה ישבור את עול מלך נבוכדנצר מלך בבל בעוד שנתיים ימים מעל צוואר כל הגויים, וילך ירמיה הנביא לדרכו. כידוע וכמפורסם, צדקיהו שמע לחנניה בן עזור, הוא ושריו מרדו במלך בבל, ובסופו של דבר בא עליהם העונש הגדול, המצור, ואחר כך החורבן. אבל עד אותה שנה, שהיא השנה הרביעית, אכן ירמיהו רואה בצדקיהו את רוח אפינו משיח השם. בעקבות העובדה שצדקיהו מאז בדברי השם, והחליט למרוד במלך בבל, נאמרה נבואת התאנים בפרק כ"ד בירמיהו, יראני אדוני והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל אדוני אחרי הגלות נבוכדנצר מלך בבל את יחוניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגיר מירושלים ואיליהם בבל. וכך אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, ויהי דבר אדוני אלה לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כתאנים הטובות האלה כן אכיר את גלות יהודה אשר שילחתי מן המקום הזה ארץ חסדים לטובה וכולי, פסוק ח' וכתאנים הרואות אשר לא תאכל למרוע, כי כה אמר אדוני כן אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת שריו ואת שארית ירושלים הנשארים בארץ הזאת ויושבים בארץ מצרים. הנבואה הרעה נאמרה לצדקיהו בשנה הרביעית ככל הנראה. אחרי שצדקיהו החליט למרוד במלך בבל ולא לשמוע בקול הנביא, ואחר כך התדרדר כל הממלכה וכבר לא שמעו בקול השם וכבר עבדו פה עבודה זרה, וברגע שהחליטו לא ללכת אחרי ירמיהו כבר בכל הדברים לא אחריו. אבל עד אז צדקיהו היה אפילו מלך צדיק. דבר זה נזכר בחז"ל שביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם לתוהו ובוהו, להסתכל בצדקיהו ונתיישבה דעתו, הוא החל כמלך צדיק, והיה לו סיכוי להיות רוח כפינו משיח השם שבצילו נחיה בגויים. זאת הייתה בחירה שלו, ושרב, ללכת אחרי נביאי השקר. הממלכה התדרדרה מבחינה רוחנית, לא שמעו בקול השם, וקרה כמובן מה שקרה. ומי שהיה נועד להיות משיח, כמו צדקיהו, בסופו של דבר כמובן, לא היה משיח. האם הקדוש ברוך הוא יכול לחזור מבחירת מלך מבית דוד כמשיח צדקו? מסתבר שכן. שהרי גם לימים, כך מיישב הרמב״ם את דרשתו של רבי עקיבא, שאמר בירושלמי, תענית פרק ד' הלכה ה', הוא דרש שם על בר כוזבה, ואמר עליו, דין הוא מלכה משיחה. ודרך עליו את הפסוק, דרך כוכב מיעקב. והשאלה היא, כמובן, על כישלונו הצורף של בר כוכבה בתאום המרד, היום רבי עקיבא טעה. הרמב״ם כנראה מבין שלא. וכך כותב הרמב״ם בפרק י' מלכות מלכים. אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שמכתב ותורה שבעל פה, ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק את בדקה, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ לדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם, ביחד שנאמר כי אז יהפוך לעמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכן אחד. גם חזקיהו, שישעיהו ניבא עליו, שהוא המשיח, תבואת ויצא חותך בגזל ישי, יושיהו, שמיכה ניבא עליו, שהוא המשיח, צדקיהו, שירמיהו ניבא עליו כאן, שהוא המשיח, בכוכבה, כל אחד בדרכו שלו, בדרכתו שלו, היו בבחינת בחזקת שהוא משיח. ולכן הם קנו משיחים, על ידי ישעיהו, מיכה, ירמיהו ורבי עקיבא. משיח ודאי הוא משיח שעתיד להתגלות במהרה בימינו. אבל כל אלה היו בחזקת שהוא משיח, אלא שגרמו אבונות, ואבונותיהם שלהם, שהם לא היו, בסופו של דבר, מי שוודאי משיח, וגם צדקיהו איבד את משיחיותו והמית עליו ועל עירו ירושלים ועל עמו את החורבן. שוב כאמור, משיח ודאי משיח, זה יתגלה עלינו במהרה בימינו אמן, על פי דברי הרמב״ם. נעסוק בפסוק הזה בנקודה נוספת, בשתי מילים שדילגנו. שתי המילים הם, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. מה הם שחיתותם? אפשר לבאר שהכוונה למזימת השחיתות של המאה הזו, שכולם בחר החליטו להפר את שבועתם לנבוכת עצם ולהעמיד את צדקיהו בראשם. דיברנו על זה בחינה הראשונה, איכה ישבה בדד, ולהעמיד את עצמם ברשות צדקיהו תחת חסותו של פרעה, ולאחר שנבוכדנצר בא לעשות דין במי שהפר איתו את הברית, כולם סבבו את ראשיהם, הותירו את ירושלים ואת צדקיהו בדד במערכה, סמכו על מפלתה. הבאנו על כך את הפסוקים ביחזקאל כ"ה ואילך ובאיכה פרק א'. אבל שחיתותם ייתכן כאן לבאר בצורה אחרת. שחיתות הם רשתות של ציידים. והדבר הזה כמובן מזכיר לנו מדרש ידוע ומפורסם על צדקיהו. רש"י והרד"ק מביאים את זה במלכים ב' פרק כ"ה פסוק ד', בהימלטות של צדקיהו מן העיר. ההגדה שהלכה לך דרך איזושהי מערה, הגיעה עד ערבות יריחו, הקדוש ברוך הוא זימן מעל גג המערה צבי, הבבלים רצו אחרי הצבי לצוד אותו, הגיעו עד פתחה של המערה, בדיוק צדקיהו יוצא, וכך תפסו אותו. ושחיתותם הם רשתות הציידים, הם פרסו רשת לצבי, אבל מי שנלכד ברשת הזאת הוא צדקיהו המלך. המדרש במידה רבה יכול להסתמך על הפסוק הקודם, פסוק י"ט, האומר, קלים היו רודפינו מנשרי שמיים, על הערים דלקונו במדבר ערבו לנו רוח אפינו משיח השם ילכן בשכנותם, משמע הרדיפות הגיעו עד המדבר, וכאן במקרה הזה במדבר הכוונה לערבות יריחו. זה ודאי מתאים יותר מאשר למגידו שבה נלכד ונהרג יושיהו, שהיא ודאי לא חלק מן המדבר. לשם זה נעסוק באמת קצת באגדה על בריחתו של צדקיהו דרך המערה ואיך הוא נתפס בידי הכסדים. כמו שאמרנו, על פי האגדה זימן להם הקדוש ברוך הוא צבי ורדפו אחריו, ובדיוק צדקיהו שברח בירושלים יצא מן המערה ליד יריחו. נעיין בפסוקים בסוף ירמיהו, בשינויים קלים זה גם נמצא בסוף מלכים. מלכים ב', פרק כ"ה, פסוקים ד' ה', אבל אני קורא מירמיהו למתת פסוקים ד' ה'. וכך כתוב שם על שרי מלך בבל, ויהי כאשר רעם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה, ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בית החומותיים, בין החומותיים, ויצא דרך הערבה. וידפו חלקזים אחריהם, וישיגו את צדקיהו בערבות ירחו. כך מתואר את הבריחה של צדקיהו, ולאחר שהוא בקע העיר, אבל מפשטות הפסוקים עולה שהוא הלך לפני הקרקע. ובאמת כך מפרש מנחם בולה בדעת מקרא, אבל המסורת היהודית מכירה יותר את פירושו של רש"י, ונאמר אותו, כרגע נצטט אותו, מערה הולכת מביתו של צדקיהו עד ערבות יריחו, וברח לו דרך המערה. והקדוש ברוך הוא זימן לו צבי הולך על גג מערה חוץ לעיר, ורדפו כסדים אחרי הצבי, וכשהגיעו לפתח המערה בערבות יריחו, ראו ולחדו. מה שאומר זה גם בירמיהו, למתת, וגם במלאכים כ"ה. המקור שלו, המדרשי, הוא כנראה בפסיקתא רבתי, סוף פרשה כ"ו, וכך כתוב שם, כשראה צדקיה, כן, יצא לבוח במחילה שהייתה הולכת ליריחו, מקום עמת המים בה, והיה יגיע, והיו בניו מהלכים ראשונים, ראה אותו נבוזרדן וכולי. ההגדה הזאת נראית לי בנויה על הפסוקים ביחזקאל י"ב, נקרא פסוק ו"ז, יחזקאל ניתן שם כמופת לבני ישראל, והוא חותר בקיר ויוצא דרך איזושהי מנהרה שהוא חתר בקיר. ככה הוא אומר, פסוק ז', ואז כן כאשר צוויתי, כלי יוצאתי ככלי גולה יומם, ובערב חתרתי לי בקיר ביד בעלתה, הוצאתי על כתף ונסעתי לעיניהם. ובפסוקים ב' י"ג הוא אומר, והנשיא יושב בתוכם, הוא קורא לצדקיהו בכל מקום נשיא, הוא אפילו לא קורא לו מלך. אל כתף יישא, בעלתה יצא, בעלתה ויצא. בקיר יחתרו להוציבו, פניו יחסה, יען אשר לא יראו את הארץ. ופרסתי את רשתי עליו, ונתפס במצודתי, והבאתי אותו בבל, הארץ כסדים, ואותה לא יראה ושם ימות. ממש מזכיר את רשתות הציידים כאן, שהם כולם מאת השם, ומתואר איך הוא יוצא באיזושהי מערה, או באיזה קיר חתור וכדומה. זה נראה מקור לפסיקתא, והפסיקתא מקור לרש"י. אגב, לגבי מה שנאמר ואותה לא יראה, אז באמת כתוב בספר מלכים, פרק כ"ה פסוק ז', ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשהו בלחושתיים ויבהו בבל. זה מה שבאמת אומר כאן יחזקאל. עדיין השאלה, מה טיבה של המערה שעליה אנחנו מדברים? מה שעולה מדברי רש"י, שמדובר במערת התקרקעית שהולכת מתחת לאדמה, מביתו של צדקיהו ועד יריחו, ושם פתח המערה. לכאורה, מדובר כאן בדבר בלתי מצוי, שמקומו בתחום האגדה בלבד. באמת מקובל היה בירושלים לזהות את מערת שלקיהו עם מחילה תת-קרקעית של מחצבה מימי הבית השני, שנמצאת ממזרח לשער שכם. קיימת הדברים. היא יוצאת מתחת החומה הצפונית של העיר, והיא פונה כלפי דרום, סמוך לחומתו הצפונית של הר הבית. היא נמצאת היום מתחת לחלק גדול מהשכונה שנקראת בטעות בשם הרובע המוסלמי, בחלק שבין חומת הר הבית הצפונית וחומת העיר הצפונית. אורכה המרבי של המערה הזאת הוא 230 מטר, רוחבה המרבי מגיע למעלה מ-100 מטר, שטחה הכולל שאנחנו מכירים היום הוא למעלה מ-9,000 מטר מרובע, הגובה הממוצע הוא 15 מטרים. אבל המסורת הזאת, שזאת מערת צדקיהו, אין לה כל כך הרבה על מה לסמוך. אמנם רבי יעקב מפריז בא ארצה לפני, בשנת זין לאלף הנוכחי, כלומר לפני, תעשו את החשבון, 759 שנים, הוא מזכיר אתר שתושבי העיר מכנים אותו מערת צדקיהו, וגם רבי אשתורי הפרחי, תלמיד הראש, הנוסע הגדול בכפתור בפרק סוף פרק ו-ו, מזכיר גם הוא את המערה הזאת, שם בטעות תכתב מערת חזקיה במקום מערת צדקיה. אבל המסקנה מקובלת על כל החוקרים היום, שמדובר במערת חציבה ממאה הבית השני, ויתכן ששם, משם חצב הודוס אבנים למפעלי הבנייה המפוארים שלו. מי שחשף את המערה זה דוקטור ג'יימס ברקלי בשנת תרי"ד, ופרטיה תועדו בחוברת הוצאת החברה לפיתוח מזרחת ירושלים, שכתב הארכיאולוג מאיר בן דוב. כאמור, המערה הזאת גם לא הולכת בכיוון ליריחו, הולכת לכיוון צפון, גם אין לה פתח כלפי העיר, וברור הדבר הזה נבדק, והיא נראית כמו מערת חציבה, ולא כמו מערת מילות. ממילא, מהי מערת צדקיהו מהנחה שדבר כזה קיים? אני חושב שפרשת המחילה הזאת, המערה הזאת, ניתנת להבנה מן הפסוקים עצמם. שהרי כך כתוב בפסוקים, ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החומותיים. ממש אל מקום זה נחפרה כמה דורות קודם נקבת חזקיהו ערב מצור סנחריב. שהרי כך אומר שם ישעיהו פרק ב' פסוק א', ומקווה עשיתם בין החומותיים למי הבריכה הישנה ולא התבטאתם אל עושיה ויוצרה מרחוק לא ראיתם. חומותיים זה כנראה החומה הישנה של עיר דוד, והחומה החדשה של ההר שנקרא היום בטעות הר ציון, הר ציון במקרה זה כמובן הר הבית, שתיהן נספחות למלכות ירושלים. בין שתיהן מצוי הוואדי שמכונה היום טרופאון, עמק עושה הגבינה, ומשם באמת מוצא הנקבע. המילה חומותיים, אגב, נזכרת במקרא פעמיים בלבד, פעם אחת במקור, מה שהזכרנו קודם, אצלנו, כשצדקיהו יוצא בין החומותיים, ופעם אחת בישעיהו, ובעקבה עשיתם בין החומותיים, מה שקראנו כאן, וגם לכן מסתבר לנו, שהמערת צדקיהו היא למעשה נקבת חזקיהו. נקבת חזקיהו היא מנהרה באורך 533 מטרים. תחילתה במעיין הגיחון שמחוץ לחומה ושפה בבריכת השילוח שבתוך החומה בגיא מתחת לעיר דוד. לידה נמצאת הבריכה הישנה שם יושבים צרי יהודה ובנימין. גובהה של נקבת חזקיהו הוא בין 1.60 מטר ל5.5 מטר. הרוחב שלה מאפשר מעבר בני אדם בתוכה בטור אל מחוץ לחומה, ודאי שלא אל יריחו אלא אל נחל קדרון. מלכתחילה תוכננה הנקבה למעבר מים ממעיין גיחון שמחוץ לחומה אל המקווה ואל הברכה הישנה שמדרום ושנמצאים מתחת לעיר דוד בתוך החומה החיצונית. כוונתו של חזקיהו הייתה לספק מים לעיר מן הגיחון בעת מצור סנחריב, אבל היא יכלה לשמש גם כמנהרת מילוט מן העיר בעת מצור. המדרש מספר על שבנה אשר לבית בתקופתו של חזקיהו, הוא היה ראש השרים, הוא הודח, הוא ערק מירושלים הנצורה אל צבא סנחריב. ייתכן שהמדרש ראה את הטיב הבחירה הזה לנגד עיניו. המחילה הזאת לא מגיעה ליריחו, אבל המדרש שהבאנו מהפסיקתא אינו מציין שהמחילה מגיעה ליריחו, אלא שדרכה צדקיהו נמלט ליריחו. אם כך היה, ניתן לצייר את מהלך המאורעות באופן מי יתקבל על הדעת. צדקיהו יצא בלילה דרך הנקבע אל מחוץ לחומה הראשונה, בעת שחיל כסדים פרץ לעיר וחיפש אותו בתוך העיר. החומה השנייה נהרסה. צדקיהו וחילו ניצלו את המאומה והתקדמו במורד נחל קדרון מזרחה, משם עלו לערבות יריחו. כשהם מנסים לברוח לבעליס מלך בני עמון, יריבו של נבוכדנצר, שגם ישמעאל בן נתניה ברח אליו בירמיהו מ"א. ולדעת בעל המדרש, אולי עמד המים שעליה דיברה הפסיקתא, היא עצמה נקבת השילוח שדרכה נמלט צדקיהו. ואת השאר אנחנו נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה, ואנחנו נראה מה הייתה הבעיה בבריחה של צדקיהו למקום שברח. תודה רבה.
נראה בקצרה כמה דינים מדיני תשעה באב. דיני תשעה באב חמורים יותר משאר הצומות, למעט יום כיפור, והחומרה היא לא רק בכך שזה יממה שלמה, אלא גם בכך שבתשעה באב, פרט לאכילה ושתייה, אסורים כל חמשת העינויים, אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. יש דברים נוספים שאנחנו מקלים בהם בשאר הצומות ומחמירים בתשעה באב, גם לגבי חולים ברמות חולים מסוימות, חולים פטורים גם בתשעה באב, אבל יש רמות מסוימות שבהם מקלים לאנשים יותר בשאר הצומות מאשר בתשעה באב. ובעיקרון תשעה באב קרוב ליום הכיפורים, גם מבחינת הזמן, גם מבחינת היקף הדינים, אלא שיש הבדל לכל אחד מהצדדים מיום כיפור לבין תשעה באב. במקרה של ספק, ביום ראשון, ביום כיפור אנחנו מחמירים, ספק דאורייתא. תשעה באב, יש יותר מקום להקל, ספק דרבנן. מצד שני, תשעה באב, יש דברים נוספים מעבר ליום כיפור, כי תשעה באב הוא צום של אבל, צום של אבל, או מזמין עוד הרבה דברים מיוחדים שמיוחדים רק לתשעה באב, כמו אמירת שלום, כמו להחשיך את האור, כמו האיסור ללמוד תורה. כל הדברים האלה, אלה תוספות מיוחדות לתשעה באב בלבד. לגבי רחצה, אסור לרחוץ בתשעה באב, אבל דווקא רחיצה של תענוג. זה דבר שמיוחד דווקא ברחיצה של תענוג, שהיא זו שנאסרה, לא נאסרה עצם הרחיצה עצמה. ולכן אם אדם התלכלך בבוץ, במשהו אחר, יכול לשטוף את המקום הזה. אותו דבר אם מכינים אוכל לילדים וכדומה, מותר לשטוף את הידיים, כי כל הדברים האלה המנו רחיצה של תענוג, והדברים האלה מותר. אבל רחיצה של תענוג, אפילו אצבע אחת אסור להושיט לתוך המים. וכך מבואר מהפוסקים, שולחן ערוך הפוסקים, אור החיים בסימן תקוף נון דלד. יש רחיצות שהן רחיצות של מצווה, רחיצות כאלה מותרות. כהנים רוחצים את כל כף ידיהם לקראת ברכת כהנים. רוח רעה מהבוקר גם כן נוטלים ידיים, אבל במקרה כזה לא נוטלים ידיים עד סוף כל היד, אלא רק עד סוף קשרי האצבעות, כי גם הדבר הזה מספיק. ולגבי נטילת ידיים, לגבי תפילות, לא נוהגים, לא נוטלים ידיים לתפילות, לא כמו כל השנה שיש כאלה שנוטלים ידיים וכדומה. לגבי נעילת הסנדל, אסור לנעול בתשעה באב סנדל מאור. יש מחלוקת האם האיסור הוא דווקא על אור, כלומר דווקא אור נאסר, אבל כל דבר אחר, גם אם הוא זהה מבחינת הנוחות לאור, לא נאסר. זו דעת הריף והראש. לעומת זאת, בעל המאור אומר שהעיקרון זה לא האור, אלא העיקרון זה הנוחות. אם יש נעל נוחה, נעימה, ולא מרגישים בשום קושי, גם הדבר הזה נאסר. הדבר הזה במיוחד בא לידי ביטוי בימינו, שהרבה מאוד אנשים לא לובשים אף פעם נעליים מאור, ויש להם נעליים נוחות במיוחד, שאינן עשויות מאור, והדבר הזה תלוי במחלוקת שראינו עכשיו. למעשה, בעיקר הדין, מותר ללכת עם נעליים, גם אם הן נוחות, בתנאי שהן לא מאור. מצד שני, עולה מדברי הפוסקים, שאם אדם יכול לקחת משהו שהוא קצת פחות טוב, קצת פחות מגן ומושלם מבחינת הנעל, זה דבר שעדיף. כך מבואר במשנה ברורה בסימן תף ריש י"ד סעיף ה. תשעה באב אסור, כמו שהזכרנו, בתשמיש המיטה, וגם צריכים לנהוג הרחקות שנוהגים, נוהגים גם גם בזמן הזה, לפחות את מרכזם. לא ניכנס כאן לכל הפרטים. תלמוד תורה גם כן אסור בתשעה באב, אבל יש הרבה מה ללמוד. מותר ללמוד את כל הדברים של האבלות, כל האגדות של החורבן, כל הדברים שהם פרקי החורבן בתנ"ך, בספר מלכים ובדברי הימים וירמיהו, ודברים שיש קצת ביחזקאל וישעיהו ומגילת איכה. זה נבואות החורבן, מותר ללמוד אותם, אגדות חז"ל ומסכת גיטין דף נ"ה עמוד ב', והלאה יש כמה דפים של אגדות החורבן שאפשר ללמוד. אפשר ללמוד את ההלכות של בין המצרים ותשעה באב. יש בהחלט הרבה דברים שנותרו ללימוד, ואומנם לא את הלימוד הרגיל, אבל הלימוד הזה בהחלט טוב וראוי ונכון ללמוד בתשעה באב. יש דיון בין הפוסקים האם בכלל אין חובת לימוד תורה בתשעה באב, או שיש חובה אבל בדברים אחרים. וכמו שאמרתי, כדאי וטוב ורצוי, במיוחד כדי לתת לאבל את האופי הנכון, שאדם כן ילמד בתשעה באב ולא יהיה יום שהוא מסתובב ולא עושה דברים, אלא אם כן הוא עסוק בקינות או בדברים כאלה, אבל שילמד, ושילמד בדברים שמותר ללמוד אותם, בעזרת השם, מתוך שנחוש ונשים לב לחורבן, בעזרת השם נזכה גם לבניין.
האזנתם לשיעור במגילת איכה בפי הרב יעקב מידן, ושיעור בהלכה יומית, הפינה בהלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון. ובזה סיימנו את השידורי קשת להיום. אנחנו מחר נשמע את השיעור של הרב בנימין תבורי במצווה השבועית. ועד אז מאחל לכם יום טוב, לימוד פורה וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. להתראות ולהשתמע בקרוב.